כל חי אונליין 93fm.co.il.
פגיעות באגן ובגפיים. פרשת השוחד בעיריית נתניה, בית המשפט המחוזי דחה את ערעורה של ראשת העיר מרים פיירברג לקיצור מעצרה, והיא תישאר במעצר יחד עם שאר העצורים גם בסוף השבוע. השופט אמר בדיון כי החקירה מתקדמת בקצב מרשים, וכי שחרורה של פיירברג עלול לשבש את החקירה. אלפי בני אדם השתתפו הלילה בליל משמר המתקיים זו השנה השלישית, סמוך לקברו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, זכר צדיק לברכה, בהר הזיתים בירושלים. במהלך הערב התקיימו שיעורים והרצאות, ביניהם מפי הרב הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף. זמני השבת, פרשת שופטים, מיד.
זמני כניסת השבת בחסות טיטניום, דאודורנט הספרי לגברים הנמכר ביותר בישראל.
הדלקת הנרות בירושלים ב-6:17 דקות, בבני ברק והמרכז ב-6:32, בחיפה ב-6:24 ובאר שבע ב-6:34. צאת השבת בירושלים ב-7:28, בבני ברק והמרכז, בחיפה ובאר שבע ב-7:30. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבינו תם, בירושלים, בחיפה ובאר שבע ב-8:08 דקות, בבני ברק והמרכז ב-8:06 דקות.
זמני כניסת השבת בחסות טיטניום, דאודורנט הספרי לגברים הנמכר ביותר בישראל.
התחזית היום תורגש עלייה בטמפרטורות בשבת ובראשון ללא שינוי, ועד כאן חדשות כל חי.
שמור וזכור, הלכות שבת עם הרב אברהם יוסף.
שלום רב, היום השיעור מוקלט ולכן גם לא תהיה שיחה עם המאזינים. אני מנצל את השיעור היום להלכה שהיא לא כל כך מבוררת בידי הציבור. ההלכה היא בסימן שין כף בשולחן ארוך, דיני סחיטה בשבת. מרן כותב כך בסעיף א', זיתים וענבים אסור לסוחתן, ואם יצאו מעצמן, אסורים אפילו לא היו עומדים אלא לאכילה. ותותים ורימונים אסור לסוחתן, ואם יצאו מעצמן, אם עומדים לאכילה, מותר, ואם עומדים למשקים, אסור, ושאר כל הפירות מותר לסוחתן. אני בכוונה קראתי את הסעיף הזה בדברי מרן, כדי שממנו נוכל לצאת לכל דיני סחיטה. היסוד של דיני סחיטה הוא נקרא מפרק תולדה דדש. דש זו מלאכת הפירוק של הקליפה מהגרעין חיטה או שעורה. זו מלאכת דש. הגרעין מכוסה בקליפה, ועל ידי שאני דש מפרק, מסלק את הקליפה מעל גבי הגרעין, הגרעין מתגלה ויוצא לאור. כך כל דבר שהוא מוכנס, מוחבא, הוא נסתר, ואני מגלה אותו, אני מוציא אותו לאור, מוציא אותו לאוויר העולם, זה נקרא מפרק תולדה דדש. זאת אומרת, כשלקחתי את הזית או את הענבים, שחטתי, הוצאתי שמן, הוצאתי יין, הרי קיימתי את מפרק תולדה דדש, דהיינו שזו מלאכה האסורה מן התורה. מפרק תולדה דדש זו אחת מלמדת אבות מלאכות שאסורות מהתורה. יש לנו עוד דוגמה שהיא גם אסורה מהתורה, חליבה. חליבת הבהמה ביום שבת אסורה מן התורה, וזה נקרא מפרק תולדה דדש. כי החלב היה תמון בתוך העתינים, על ידי ששחטתי את העתינים הוצאתי את החלב לאוויר העולם. ההוצאה הזו ממקום נסתר לאוויר העולם, היא נקראת מפרק תולדה דדש. בחליבה יש לנו בעיה קטנה, שהבהמה מצטערת ויש דין של צער בעלי חיים שהוא אסור מהתורה. וכיוון שצער בעלי חיים אסור מהתורה, אז יש לי כאן שני דברים שהם מהתורה. מצד אחד אני חייב לחלוב את הבהמה כדי שלא תצטער. מצד שני אני חייב להימנע מהחליבה כדי לא לעבור על איסור מפרק תולדה דדש. איך אני צריך להתנהג? מותר יהיה לחלוב את הבהמה לעיבוד. זאת אומרת, במקום להשתמש בחלב, במקום לצרוך אותו, אני לוקח ושם לזול, שם איזה דבר פוגם, ושופך את זה ישירות לביוב, בצורה כזו שאני סוחט את העתינים, חולב את הבהמה, לא כדי לצרוך, אלא כדי לאבד. כשאני עושה את המלאכה שאני צריך לגופה, אז אני עובר על איסור תורה. אבל מלאכה שאין צריך לגופה, היא אסורה רק מדרבנן. וכיוון שהמלאכה הזו אינו צריך לגופה, שהרי הוא שופך את החלב, ועומדת לפני בעיית צער בעלי חיים, שהיא אסורה מהתורה, לכן אני מקל לחלוב את הבהמה בדרך כזו שהחלב הולך לאיבוד. מה שהיום עושים עם המכונות האוטומטיות זה משהו אחר. הלבשת הצינורות הגומיות לעתינים אין בה את הפעולה בפועל, אלא זה כאין גרמה כזו שהיא מצטרפת לצער בעלי חיים ולכן מותר. אבל עצם המלאכה של החליבה אסורה ביום שבת אם הוא צורך את החלב. הדין הזה של החליבה הוא דומה במקצת לדין של שחיטת זיתים וענבים. בשניהם אני סוחט כדי להוציא לאוויר העולם דבר שהיה נחבא, דבר שהיה נסתר. השמן היה בתוך הזית, היין היה כנוס בתוך הענבים, על ידי שהוצאתי לאוויר העולם, גיליתי את היין וגיליתי את השמן. כל זה מן התורה. מדאורייתא איסור שחיטה קיים רק בזיתים וענבים. אין לי איסור שחיטה בשאר הפירות, בשאר הירקות, מהתורה, אלא רק מדרבנן. מתי יש איסור? כל שזה דומה במקצת לזיתים ולענבים. הזיתים והענבים יש להם עונה. הענבים באים קצת אחרי פסח. הזיתים באים קצת אחרי ראש השנה, ימים נוראים, אחרי החגים. אז לוקחים את הזיתים ואז עושים מסיק לצורך השחיטה להוצאת השמן, אז זו עונה מסוימת. בחודש שבט אדר אני כבר לא אמצא זיתים על העץ. בחודש סיוון אייר הזיתים עדיין לא ראויים, עוד לא התבשלו מספיק, עוד לא גדלו מספיק. זו עונה, והשחיטה נעשית בכמויות גדולות לצריכה שוטפת לכל ימות השנה. כך הדין לגבי כל מה שעושים עם פירות הדומים לזיתים וענבים. התפוזים, המנגו, התפוחים, הירקות כמו העגבניות, סוחטים מהם כמויות וזה הולך לקיום. זה אסור כאין זיתים וענבים. זה איסור דרבנן, זה לא איסור תורה. באיסור תורה, גם אם המים, המיץ, יצא מעצמו, אסור לי לצרוך ביום שבת את המיץ הזה. היו לי אשכולות של ענבים, או אפילו פירורים של ענבים, מונחים ביום שבת בתוך קערה יבשה. בליל שבת, הקערה הייתה יבשה, דהיינו שבכניסת שבת, הקערה הייתה ריקה מכל משקה. בשבת, בצהריים, אני רואה שהצלחת, הקערה, הפכה להיות מלאה במים. זב משקה מהזיתים או מהענבים מאליו. אין לי שום הבדל בין אם זה אשכול שמיועד לאכילה, זיתים שמיועדים לאכילה, או אשכול שמיועד לסחיטה, זיתים שמיועדים לסחיטה. בשתי הדוגמאות, בשני המקרים, אני אוסר את המשקה שזב, יהיה מותר לי להשתמש בו רק במוצאי שבת. במהלך השבת אסור לי להשתמש באותו המשקה, וזה איסור דרבנן. גזרו חכמים שאם תתיר לו לשתות את המשקה, הוא עלול לסחוט את הפרי עצמו, את הזית ואת הענבים, ולהוציא ממנו את המשקה, ואז הוא יבוא לעבור על איסור תורה. כדי שלא יבוא לעבור על איסור תורה, גם המשקים שזבו מעליהם, אסור לצרוך אותם במהלך השבת. כל זה בגלל שהזיתים והענבים הם דאורייתא, אבל מה יקרה בתפוזים, בתותים ורימונים? היה פרי מונח בתוך קערה, בכניסת השבת הקערה הייתה ריקה מכל משקה, הפרי עמד בעצמו, והנה ביום שבת, כיוון שהפרי היה פתוח, היה חתוך, היה מקולף ללא הקליפה, היה מונח בתוך הקערה, והנה אני קם בשבת בבוקר ורואה שהקערה התמלאה במשקה. פה, בגלל שעצם הפרי הוא רק איסור דרבנן, כאן אני צריך לבדוק למה מיועד הפרי. אם זה תפוז שמיועד לאכילה, תותים ורימונים שמיועדים לאכילה, מי הפתי שילך ויסחט אותם ויוציא מהם משקה? זה הרי מיועד לאכילה. המשקה מוריד מערכו של הפרי. המשקה ירד בדרגה מהפרי, והראיה, הברכה משתנה. הפרי ברכתו בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, ואילו כעת ברכתו שהכל, שזו הברכה הפחות חשובה. זאת אומרת שאם הוא יורד בדרגה בברכה, הוא עדין גם בערך שלו. הערך של כל המשקים, בלשון רבותינו זה נקרא זהה באלמה. הועיל ואין לזה ערך של משקה אלא כזהה. ממילא אני לא חושד בו שפרי שהוא מיועד לאכילה, ייקח אותו וישחט אותו למשקה. אבל כל זה כיוון שהפרי מיועד לאכילה. מה שאין כן פירות שמיועדים לסחיטה, הוא צבר כמות של תותים, של רימונים, של תפוזים, וכיוון בדעתו שזה ילך לסחיטה. והנה הפירות האלה היו מונחים בקערה, ויצא מהם משקה בשבת, גם משקה שזב מאליו. ופירות שכאלה שאינם בזיתים וענבים, הם רק מדרבנן, אבל כיוון שאם אני אתיר לו לשתות את המשקה, הוא עלול לסחוט, שהרי זה פירות שאומרים, עומדים לסחיטה, אומרים לו לאדם, אתה עלול לסחוט, כדי שלא יבוא לידי סחיטה, לכן אסרו עליו גם את המשקים שזבו, לכן גם בפירות אחרים ולא רק בזיתים וענבים. שאר כל סוגי הפירות, אם רוצה להשתמש במשקה שזב מאליו, כיוון שהפרי מיועד לסחיטה, המשקין שזבו מעליהם, גם הם אסורים. זה דמיון בין זיתים וענבים לבין שאר כל הפירות. אבל הכלל מהו? הכלל הוא שאני סוחט כמויות, מכניס אותם לקיום, וצורך אותם במשך כל ימות השנה. זה נכון כיום בכל סוגי הפירות והירקות. היום יש אפשרות לרכוש מיץ תפוזים טבעי, מיץ אשכוליות טבעי, מיץ תפוחים טבעי, מיץ מנגו טבעי. כל סוגי הפירות מיועדים לסחיטה, כל סוגי הפירות כבר נמצאים בקיום. מוסיפים להם חומר משמר כדי שזה לא יתקלקל, לא יחמיץ, ואז הכל מיועד לשימוש. ואומר שכיוון שדרך העולם כיום להכניס לקיום את כל סוגי המשקים, הרי הם דומים לזיתים וענבים, ולכן מדרבנן אסור לנו לסחוט את כל סוגי הפירות, אלא אם כן אני סוחט אותם לתוך מאכל, לא לתוך משקה. משקין שיוצאים מהפרי לתוך משקה הם עדיין בשם משקה, וזה נקרא איסור סחיטה. אבל אני למשל סוחט תפוז על בננה שאני רוצה להאכיל את התינוק. הבננה יבשה מדי, התינוק קשה לו ללעוס, אני רוצה לרקח את הבננה, אני סוחט את התפוז על גבי הבננה. כמובן אני לא סוחט כמות גדולה, זה לא יהפוך להיות ממש כמשקה, אלא המשקה ששחטתי נספג בתוך הבננה. כיוון שזה נסחט בתוך הבננה, הרי זה נקרא משקה הבא אל האוכל. משקה הבא אל האוכל נידון כאוכל, ולא רק תפוז מותר לסחוט על גבי הבננה, מותר גם לשחות ענבים על גבי הבננה, אפילו ששחיטת ענבים אסורה מהתורה, כיוון שהשחיטה של הענבים נועדה להיבלע להיספג בתוך המאכל, זה נקרא בלשון רבותינו אוכלה דאפרת, אוכל שנפרד מאוכל. וכיוון שזה אוכל שנפרד מאוכל, עדיין שם אוכל עליו, לא שם משקה. ולכן מותר לך תחילה ביום שבת לשחות איזה פרי שהוא, בתנאי שהוא נספג לתוך מאכל אחר, וכיוון שהוא נספג, הרי זה נחשב עדיין כאוכל ולא כמשקה, ולכן מותר.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, הלכות שבת עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון וחבר מועצת הרבנות הראשית. רוצים ברכה מגדולי הצדיקים? זו ההזדמנות שלכם. חייגו עכשיו ליד לאחים והעבירו את שמותיכם ושמות יקיריכם לברכה וישועה לגדולי צדיקי הדור שליטה. כוכבית 9234, כוכבית 9234.
יופי חמוד, איזה חיוך מתוק. עכשיו עם אמא, מיכלי ואבי, כולם ביחד חיוך גדול למצלמה? נהדר!
רוצים להנציח רגעים משפחתיים קסומים שישארו איתכם לאורך שנים? סימילק למהדרין במבצע מדהים. קונים סימילק למהדרין ויכולים לזכות בסט צילומים יוקרתי לכל המשפחה בשווי 1,000 שקלים. חמישה זוכים בכל יום. לפרטים חייגו 03-373-8888, כפוף לתקנון המבצע. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
עכשיו בלוטו 17 מיליון שקלים, ובדה בלוטו 34 מיליון שקלים. לוטו, מה יסדר לך את החיים?
שמעת את זה יעקב? שברת לי את הלב.
רק לקוחות קבוצת ישראכרט נהנים ממבצע באופטיקה הלפרין. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-350 שקלים בלבד. פרטים באתר. תכלס, אין על ישראכרט.
מגיע לך נופש. את מוזמנת לשלושה ימי נופש לנשים במלון גני ירושלים המפואר. גמר השפית הבאה עם רחל פסטג והשפית מירי זורגר ועוד. יוד עד יוד בל באלול, 13-15 בספטמבר. 054-389-5336. 054-389-5336.
לילדים רבים בישראל אין אבא או אמא שיחבקו אותם וידאגו להם. בבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית דואגים למלא לאותם ילדים יתומים את החסר הגדול עד כמה שאפשר. בארוחת צהריים חמה, עזרה בשיעורי בית, ביגוד, הנעלה ועוד. בתרומה שלכם יצטרף עוד ילד נזקק אל בית התמחוי. חייגו עכשיו ועזרו לנו לשמח אותם. כוכבית 9171, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמות.
ביקשתם, קיבלתם. מחירה נוספת במרכז הלוגיסטי של רשת ביתילי. ביום שישי הקרוב בין השעות 9-2 עד 80% הנחה על רהיטים, שטיחים ופרקט עם פגמים קלים. רשת ביתילי, רחוב היסמין 37, אזור התעשייה אריאל מערב.
אולי לעניים,
לחולים,
לחסד,
לבניית בית כנסת,
למי לתת?
לפני הכל, מקווה, מחזקים את הטהרה, דווקא עם טהרת הבית, הארגון שבונה מקוואות בלי תקציבי מדינה, ובמקומות שאיש אינו מוכן לבנות בהם, וזוכים.
והקדוש ברוך הוא משלם מידה כנגד מידה, שכל מי שימסור נפשו ויתרום מכספו עבור טהרת הבית, שהקדוש ברוך הוא ישלם לו בדבר שהוא זקוק בו לישועה.
טהרת הבית, 0-2-80-80-88.
אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
הקטנצ'יק שוב החזיק אותך הרע כל הלילה. אז התקשרת לגיסתך, ששאלה את אמא שלה, שבדקה עם השכנה, וכל אחת נתנה תשובה קצת שונה.
אמא, לכל שאלה אנחנו כאן בשבילך. יועצות המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה יעניקו לך ליווי מקצועי בתחומי תזונה, שינה והזנה טבעית בכל שלבי התפתחות תינוקך. המרכז לייעוד תזונתי, 1-800-32-33-33. מטרנה, הכי קרוב לאימא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
אמרו עליה שיש בה כולסטרול. לא נכון, תשכחו מכל מה שידעתם.
בלובנד אינה מכילה כולסטרול כלל. עם בלובנד אתם נהנים מעוגות ומאפים מעולים בלי נקיפות מצפון. בלובנד, המומחה שלך להפיעה.
ליהנות מספר ביום ראשון או לעבור על כותרות העיתון? בחרי מה שתרצי, העיקר שתפרגני לעצמך. לדעת לפרגן לעצמך. יופלה, למהדרין יש תנובה.
שבת מכניסי רחמים לקראת סליחות. במלון רמדה בירושלים, פרשת כי תצא. תפילות השבת עם גדול החזנים העולמיים, יצחק מאיר הלפגוט ומקהלת קולות מן השמיים בניצוחו של רפאל ביטון. ובחמישי בערב, קונצרט חזנות הלפגוט מארח בקטעי תפילה מן הימים הנוראים וסליחות. בהשתתפות החזנים צבי גרנהיים, שלמה סלצקי ויצחק מאיר, בליווי תזמורת סימפונט רעננה. מהרו והזמינו מקומות אחרונים לשבת ולקונצרט בטור פלוס. 03-9-05-05-05 03-9-05-05-05.
עכשיו איתכם שמור וזכור, הלכות שבת עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון וחבר מועצת הרבנות הראשית.
אני ממשיך להסביר את הדין של המשקה הבא אל האוכל. הנושא הזה של משקה הבא אל האוכל נידון כאוכל, הוא ברור ומוסכם לכל הדעות שמותר לך תחילה לשחות משקה לתוך מאכל. אבל יש כאלה שמתחכמים, רוצים לשים או סוכר או איזה דבר מאכל קצת מאוד מועט, ועליו למלא את הכוס, למלא את הצלחת במשקה. המשקה צף ועולה וכוונתו היא לשם המשקה. פה לכל הדעות זו עורמה ותחבולה, והיא אסורה בשום דרך שהיא. לא רק בזיתים וענבים שזה דאורייתא, גם בשאר הפירות שזה דרבנן, גם אז אסור. זאת אומרת שאם אני רוצה למשל לחלוב את הבהמה ולצרוך את החלב, אני ממלא את הדלי בלחם יבש ועליו אני חולב את הבהמה. אם יש לי הרבה לחם בתוך הדלי שהוא מלא על גדותיו, וכל חלב שיוצא מעטיני הבהמה נכנס ונספג מיד לתוך הלחם, זה נקרא משקה הבא אל האוכל ומותר. אבל הוא שם פרוסה אחת בתוך הדלי ועליה הוא חולב את כל החלב, ממלא את הדלי, זו עורמה וזה איסור דאורייתא. על זה לא אמרנו משקה הבא אל האוכל נידון כאוכל. זאת אומרת שגם לגבי תפוז שאני שוחט על גבי בננה, מותר לשחוט קצת. מותר לשחוט שהבננה תהיה קצת דלילה, שניתן יהיה להאכיל את התינוק. אבל לא מפני שיש בננה למטה, אני אשחט ואמלא את הכלי, את הצלחת, את הכוס, במשקה. יש כאלה שאוהבים מאוד לאכול ביסקווית או איזו עוגה, וסוחטים עליו תפוז או אשקולית. אין בזה איסור בשבת, בתנאי שכל המשקה נספג. לכל היותר קצת מיץ נשאר בצלחת, זה לא נורא. אבל על פניו זה ניכר שהמשקה בא אל האוכל. כיוון שהמשקה בא אל האוכל נידון כאוכל. אבל שם ביסקווית אחד ועליו הוא סוחט וממלא צלחת, ממלא כוס, זו כבר עורמה ותחבולה. זה אסור בהחלט. אין מקום להתיר בשום דרך שהיא את השחיטה של פירות על גבי המאכל עצמו. ומכאן, אצל התימנים יש את מאכל הג'חנון, שעליו נוהגים לשים רסק של עגבנייה. כמו שאסור לשחות, כך גם אסור לרסק את העגבנייה, כי היא מימית, וזו שחיטה ממש. אם הוא לוקח במזלג ומרסק את העגבנייה, ושם את זה על גבי הג'חנון, בבקשה, זה מותר. אבל כשהוא שוחט בידיו, מפרק את הקליפה ומרסק בידיו, והקליפה הזו שהיא עוצרת את הפרי שלא יצא החוצה, הוא קילף אותה, כרגע כשהוא שוחט הוא מתכוון למשקה, בוודאי שזה יהיה אסור, זו נקראת שחיטה שאסורה מדרבנן. ובכל זאת זה יהיה מותר, אם הוא נותן את המאכל בתוך הצלחת, את הג'חנון הוא כבר שם בתוך הצלחת, ועליו הוא שוחט כמות גדולה של משקה שיספק כולו בתוך הג'חנון. זה מותר. לרסק בצורה כזו שהמשקה נסחט כבר מאתמול. ביום שבת הוא לוקח את העגבנייה ומקלף אותה ומרסק במזלג. כאן אין כבר איסור סחיטה, כאן יש רק עניין של ריסוק המאכל, וזה מותר. כשם שמותר לרסק אבוקדו בשבת, כשם שמותר לרסק בננה בשבת, כך מותר יהיה לרסק גם את העגבנייה. והוא שם אותה מיד על המאכל, זה נקרא חלק מהאכילה. הוא לא מרסק שעה קודם, הוא מרסק בסמיכות לאכילה. וכיוון שהריסוק של העגבנייה נעשה בסמוך לאכילה של הג'חנון, מותר לעשות כך בשבת. אז מצאנו עם כך שבעגבנייה יש שני מצבים. או שהוא סוחט והכל נספג בתוך המאכל, בתוך הג'חנון, או שהוא מרסק ומפזר את זה מיד על גבי הג'חנון, גם כאן יהיה מותר, גם הריסוק וגם הסחיטה, כיוון שדינו כמשקה הבא אל האוכל שנידון כאוכל. מרן כתב לנו שלא רק לתקן את המאכל מותר, אלא כל שהוא נספג במאכל כבר זה נקרא מותר. אבל כל זה דווקא במשקה. משקה פירושו דבר שראוי לשתייה. לכן, הבוסר פירושו של דבר פרי שלא התבשל כראוי. פרי שלא היה מסוגל לאכול אותו כמו שהוא, הוא סוחט אותו בשביל למצוא את המיץ שלו. המיץ שלו חמצמץ, הוא יכול להתאים בו את המאכלים. מרן כותב שתי דעות. מרן כותב בשם יש מי שאומר שמותר לסחוט את הבוסר. הוא מביא את הדעה השנייה, ורבנו תם אוסר בבוסר. זאת אומרת שהדעה השנייה היא של רבנו תם, ומרן מדגיש את רבנו תם. השאלה הלכה למעשה, האם מותר לסחוט בוסר או אסור? ההלכה היא שאסור, כי הבוסר הוא גם לא מאכל. זה לא דומה לפרי שמיועד לאכילה ואוהבים גם את המשקה שלו, דרך העולם גם לשתות את המשקה, את המיץ שלו. מה שאין כן הבוסר, דרך העולם להמתין עד שהפרי יהיה בשל, ואז או סוחטים או אוכלים. כאן זה לא פרי בכלל, לכן למעשה צריך להימנע בפירות בוסר, בין אם זה ענבים שהאיסור דאורייתא, ובין אם זה בשאר הפירות שזה איסור דרבנן. בפירות שהם בוסר, לא סוחטים אותם אפילו כשזה בא לתוך המאכל, כי אין על זה שם משקה, כי אם זה לא אוכל אז גם לא משקה. אם אין על זה שם משקה, איך אתה תסחט ותביא אותו לידי מאכל? זה נקרא כהוצאה שאסורה גם מתוך הבוסר וגם מתוך המאכל שאליו זה נספג. הדין הזה של בוסר לא דומה ללימון. הלימון הוא לגמרי לא נחשב כפרי. לא ראינו אנשים שאוכלים לימון. גם אם יש, הם משונים מהבריות. לא דרך העולם. אדם רגיל לא לוקח לימון ואוכל. אם הוא לוקח ואוכל, אז זה או בשביל רפואה, או כי הוא אוהב את זה, אבל זה לא דרך העולם. ולכן גם מיץ לימון, אף אחד לא סוחט לימון ולוקח את המיץ ושותה אותו כמו שהוא. דרך העולם לא לנהוג כך. וכיוון שאין דרך הבריות לסחוט את הלימון ולשתות את המשקה, המשקה שיוצא מהלימון הוא לא נקרא בשם משקה, הוא נקרא בשם תבלין. גם אם אני לוקח את הלימון ושותה את המיץ שלו ביחד עם מים, העיקר זה המים, הלימון נועד להטעים. ולכן מה שעושים לימונדה זה לא נקרא משקה של לימון, לימונדה זה מים שבתוכם התאמנו טעם של המיץ לימון. אם כך, הלימון נקרא בשם תבלין. הוא לא דומה לכל הדוגמאות שדיברנו עליהם היום. דיברנו היום על משקה. משקה פירושו שאדם שותה אותו. כל סוגי הפירות היום עומדים לשתייה. כל סוגי הפירות היום דרך הבריות לסחוט מהם כמויות ומציעים אותם כמו שהם לשתייה. ולכן בהם אני אוסר או מדרבנן אם זה בכל הפירות, או מדאורייתא אם זה בזיתים וענבים. אבל מה שאין כן, הלימון הוא לא משקה, אף אחד לא שותה את המשקה, אלא הוא נחשב כתבלין, ולכן דעת מרן להתיר. הרמה אוסר. הרמה אומר, סוף סוף זה נכנס לקיום, סוף סוף סוחטים ממנו כמויות גדולות, וכיוון שהוא נכנס לקיום בכמויות גדולות, הרי הוא דומה לזיתים ולענבים, ולכן אסור בשום אופן לשחוט לימון לפי דעת הרמה, אלא אם כן אם הוא סוחט על גבי מאכל. משקה הבא אל האוכל, בוודאי שלדעת הרמה לא יהיה חמור הלימון מכל המשקים, ולכן המשקה הבא אל האוכל נידון כאוכל גם בלימון. לכן לפי דעת הרמה חובה לשחוט את הלימון דווקא לתוך מאכל שיספג, ובשום אופן לא לשחוט לימון לתוך כלי ריק. זו מחלוקת בין מרן להרמה. בדורנו יש כמה וכמה פוסקים ספרדים שכתבו לפסוק את דעת הרמה, ומביאים כאילו ראיה שבימינו יש כבר בקבוקים שמוכרים בחנויות של מיץ לימון טבעי. זאת אומרת שזה משקה שנעשה כמו כל המשקים, והם טועים מסיבה אחת. המנהג העולם שהיה לפני 500 שנה הוא נוהג גם היום. הרדב"ז חי לפני 500 שנה, והרדב"ז מציין שבזמנו היו ממלאים חביות במיץ לימון. זאת אומרת שהיו מכניסים לקיום כמו המשקה של הזיתים והענבים. ובכל זאת, מרן ראה את דברי הרדב"ז, מרן ידע והבין שממלאים מזה חביות, ובכל זאת מרן כתב לנו כאן בסימן שינקף סעיף וב, שמותר לשחוט לימון בשבת. זאת אומרת שזה עדיין נשאר בשם תבלין. לא בגלל שממלאים מזה חביות, זה רק טעם אחד. אני צריך שתי סיבות כדי לקרוא לזה בשם משקה. סיבה ראשונה, שממלאים מזה חביות לקיום, וגם סיבה שנייה, ששותים אותו כמו שהוא. את התותים והרימונים שותים כמו שהוא. וכך באמת בימינו כל הסוגים של הפירות, בלי יוצא מן הכלל, יש בהם את הסחיטה לשם שתייה של משקה. הלימון הוא לא משקה, הלימון הוא תבלין, הוא נועד להתאים משהו אחר. לכן, לאשכנזים בוודאי שההוראה תישאר במקומה, אסור להם לשחוט את הלימון, אלא אם כן אם זה בא לתוך מאכל. לספרדים, מותר לשחוט את הלימון לתוך כלי ריק. רבנו החידה הציע הצעה כדי לצאת ידי חובת כל הדעות, לעשות סולם. סולם זה ראשי תיבות, סוכר, לימון, מים. אני רוצה לשתות לימונדה, אני שם קודם כל בכוס שתי כפיות סוכר, עליהם אני שוחט את הלימון בכמות הנדרשת, ואחר כך אני מוסיף את המים. נמצא שהלימון נשחט על גבי הסוכר. ההצעה בתור חומרה מתקבלת, אבל אם זה דין, בוודאי שאפשר לחלוק. כי במקום לימון אני אחליף את המילה בתפוז, בתותים. האם מותר לשחוט תפוז או תות על גבי סוכר? בוודאי שאסור. כי הסוכר נמס, הסוכר בכלל לא מחזיק מעמד, הוא לא נשאר בקיום. אם כך, איך אני יכול לשחוט על גבי סוכר? לגבי הלימון, הרב חידה רצה לחוש לדעת הרמה, לכן אמר לנו את הדרך של הסולם. אבל לגבי שאר סוגי הפירות, אין שום מקום להקל לשחוט פירות על גבי סוכר. לכן, הלכה למעשה, אין מקום להתיר לשחוט את הלימון, אלא כפי דעת מרן, דהיינו לכלי ריק, כדי לא להגיע לדינים של בורר. הרי החרצנים של הלימון נופלים לתוך הכלי, לתוך המאכל, ולהוציא את החרצנים כבר אסור, כי זה בורר. אלא הטוב יותר לשחוט לפי דעת מרן לתוך כלי ריק, מתוך הכלי הריק הוא שם את הכמות הנדרשת לתוך המאכל או לתוך המשקה, כך שלא יצטרך להוציא את החרצנים מתוכם.
עכשיו איתכם שמור וזכור, הלכות שבת עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון וחבר מועצת הרבנות הראשית.
רוצים ברכה מגדולי הצדיקים? זו ההזדמנות שלכם. חייגו עכשיו ליד לאחים והעבירו את שמותיכם ושמות יקיריכם לברכה וישועה לגדולי צדיקי הדור שליטה. כוכבית 9234, כוכבית 9234.
יש דברים שמדברים רק לגברים. טיטניום, דאודורנט הספרי לגברים הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בסדרת טיטניום, דאודורנט ספרי עוצמתי המעניק תחושת רעננות וביטחון לאורך זמן. דאודורנט טיטניום, להשיג במחירים מיוחדים ברשתות השיווק והפארם.
הודעה משמחת לציבור הרחב, ניתן להתייעץ טלפונית עם מזכה הרבים הגדול, הרב יעקב ישראל לוגסי שליטה, בנושאים שלום בית, חינוך ילדים ועוד. לייעוץ טלפוני חייגו 054-846-1113, 054-846-1113, והשאירו שם וטלפון באופן ברור כדי שנקבע עבורכם ייעוץ בהקדם.
ביקשתם, קיבלתם. מחירה נוספת במרכז הלוגיסטי של רשת ביתילי ביום שישי הקרוב בין השעות 9-2, עד 80% הנחה על רהיטים, שטיחים ופרקט עם פגמים קלים. רשת ביתילי, רחוב היסמין 37, אזור התעשייה אריאל מערב.
כל הקיץ היא התאמצה, אספה ומחזרה, ולא ויתרה אפילו על בקבוק אחד. קבלו אותה, העיר הזוכה. רוצים פעילות מלהיבה בעיר שלכם? איספו את הבקבוקים המשפחתיים הריקים, השליחו למחזורית הקרובה, ואולי העיר שלכם תזכה בפעילות מלהיבה לחנוכה. הקיץ הזה בקבוקים לא נופלים בפח, רק במחזורית. תאגיד המחזור אלה.
שחיינו!
אחרי 30 שנה, אהרון סיטבון באלבום סוחף ומרגש. עכשיו בחנויות המובחרות.
חולי סוכרת? הסוכרת היא מגפה שפוגעת בעיניים, בכליות ובגפיים. על ידי טיפול טבעי ניתן להוריד את רמות הסוכר ולהתרחק מסיכונים. לפרטים חייגו עכשיו 08-928-5234, 08-928-5234.
אתרוגי האבות מזמינים אתכם להדר במצווה. השנה התברכנו באתרוגים יפים ומודרים באיכות גבוהה. אתרוגים תימניים, מזן מיוחס למהדרין מן המהדרין, מחירים מיוחדים לסוחרים. אתרוגי האבות, 054-4933-671, 054-4933-671.
מוקד המידע הארצי של טהרת המשפחה, מענה הלכתי בכל שעות היום, זמני שקיעה, מידע על מקוואות וכשרותם ועוד. 077-22-22-200, 077-22-22-200.
שלום, כאן דניאל זמיר, מרכז מוזיקה יהודית בבית הספר למוזיקה בקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד לתואר ראשון ולהפוך את אהבתכם למוזיקה למקצוע לחיים. בין המורים לתואר, שלמה גרוניך, שם טוב לוי, רפי קדישזון ועוד רבים. בואו ליום הפתוח שיערך בעזרת השם ביום חמישי י"ב באלול, 15 בספטמבר, בקמפוס קריית אונו. לפרטים חייגו 03-738-2209, 03-738-2209.
שלום, כאן מרדכי סובול, וזהו קולו האגדי של החזן משה קוסביצקי. ביום שישי הקרוב, אם ירצה השם, בתוכנית לפני התיבה, שעתיים לציון 50 שנה לפטירתו של מלך החזנים משה קוסביצקי. יום שישי משעה 4 עד 6 אחר הצהריים לפני התיבה, עם אורחים באולפן ומיטב פרקי החזנות בביצועו של משה קוסביצקי. נשמע בטוב.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, הלכות שבת עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון וחבר מועצת הרבנות הראשית.
יש שחיטה שהיא מותרת ביום שבת לכתחילה. זו השחיטה של כבשים. כבשים פירושו כל מיני פירות כבושים או ירקות כבושים. פעמים הרבה הכבישה נערכה זמן רב, ערכה יותר מדי זמן, והפרי, הירק, התמלא במים. אלו מים שבאו מבחוץ. זה לא מים טבעיים שבאו מגוף הפרי. וגם אם זה בא מגוף הפרי, את המים אני זורק לאיבוד. אני לא צריך את המשקה, אני רוצה להיפטר ממנו. המלפפון התמלא במים, אני לא רוצה את המים האלה. אני סוחט כדי שהפרי יישאר בפני עצמו ולא ישפריץ על כל הסביבה, לא יתפזר המיץ על כל הסביבה. לכן מותר לסחוט כבשים בשבת, וכן מזה אני גם לומד שאם טיגנתי חצילים, טיגנתי איזה קציצות והם מלאים בשמן, אני רוצה ללחוץ עליהם כדי להוציא את השמן ולאכול את המאכל בלי השמן, בלי הכבישה, מותר לך תחילה. כיוון שאין לי מטרה בהוצאת המשקה, יש לי מטרה להיפטר ממנו. הכלל בשבת, מלאכת מחשבת עשרה תורה. מה שהוא מתכוון זה אסור, אם הוא לא מתכוון זה לא אסור. החופר גומה ואינו צריך אלא לאפרה, אינו אסור אלא מדרבנן. פטור אבל אסור. זאת אומרת, החפירה של הגומה זה נקרא מלאכת בונה. החפירה של הגומה, אני צריך את הגומה. אם אני צריך את הגומה, זה אסור מהתורה. אבל החופר גומה ואינו צריך אלא לאפרה, הגומה לא מעניינת אותו. האפר מעניין אותו. נמצא שזו מלאכה שאין צריך לגופה. מלאכה שאין צריך לגופה אסורה מדרבנן ולא מהתורה. הוא הדין גם כאן, סחיטת הכבשים, סחיטת הקציצה או החציל שיש בתוכם הרבה שמן, השניצל ספג הרבה שמן, אני סוחט כדי להוציא את השמן, לא כדי להשתמש בו שאז יקרה מלאכה שצריך לגופה, אלא הוא סוחט את השמן כדי להיפטר ממנו. הוא רוצה לאכול שניצל בלי שמן, חצילים בלי שמן. לכן מותר יהיה להיפטר מהשמן, ומותר לסחוט בצורה כזו את המשקים כדי לאכול את המאכל ללא המשקה שבלוע בתוכו. מכאן נראה הלכה שהיא קצת דומה לדין הזה של הסחיטה. מזהיר מרן שאסור לשבור, לסחוט, לרסק את הקרח. שלג, ברד, קרח, שהוא צריך את המים שלהם, אסור לרסק אותם. אמנם זה רק איסור דרבנן, אבל זה נראה כסחיטה. עמד לפניי דבר גוש, וכרגע יש לפניי משקה, כך אותו הדבר גם בסחיטה. היה לפניי פרי, סחטתי ויצא משקה. לכן אסור לרסק את הקוביות קרח, אסור לרסק את הקרח כדי לקבל את המים. אבל מותר להניח את הקרח בתוך כוס מים, בתוך איזה משקה שהוא, והקרח נמס מאליו. מותר אפילו לנער, לנענע מעט את הכוס, או אפילו לערבב את הכוס שיש בו את ה... קוביית קרח עם כפית. הוא שם קוביית קרח בתוך משקה חריף, הוא שם קוביית קרח בתוך קוקה קולה, משקה קל, רוצה לקרר אותו, רוצה להתאים אותו, והקרח לא נמס, הוא רוצה להמיס אותו יותר מהר, אז הוא מערבב את הכוס, הוא מערבב עם כפית, הוא לא נוגע בקרח עצמו ושובר אותו. כי אם הוא נוגע בקרח עצמו ושובר אותו גם בתוך המשקה, זה אסור. כי מלאכת הסחיטה אסורה גם בתוך המשקה. אני אתן דוגמה מצויה מאוד. להרבה הרבה דעות מותר להשתמש בסקיות תה בשבת. או אפילו למי שאוסר, אם הסקית תה כבר הייתה בשימוש פעם אחת, עיריתי עליה מכלי ראשון בפעם האחת בערב שבת, מותר לי להשתמש בשימוש חוזר בשבת ואפילו בכלי ראשון. אבל המחמיר משתמש בכלי שני. הסקית נמצאת בתוך הכוס תה. אני רוצה להוציא ממנה את הצבע ואת הטעם הטוב. אני רוצה לסחוט על הסקית תה שיצא ממנה הטעם והצבע. אסור ביום שבת. יש כאן מלאכת סחיטה. הצביעה לא נחשבת כי אין צביעה במשקים. אבל הסחיטה אסורה, ברגע שהוא סוחט הוא הרי צריך את מה שספוג בפנים, וזו מלאכת סחיטה. איפה אני עושה את כל זה? בתוך המים, בתוך המשקה. וסחיטה קיימת גם בתוך המשקה. לכן קוביית קרח שמצויה בתוך כוס, ואני לוקח סכין או מזלג או אפילו כפית ומכה עליה ושובר ממנה חתיכות כדי שהיא תתרסק יותר מהר, זה אסור. כמו שאסור לרסק קוביית קרח בתוך כלי ריק, כך אסור לרסק את קוביית הקרח בתוך המשקה. אבל כשאני מערבב עם כפית אני לא מרסק. כשאני מנער את הכוס ומערבב את הקרח בתוך הכוס, אני לא גורם לו לרסק אותו. הוא נשאר כמו שהוא, אלא שהערבוב מזרז קצת את המסע של הקרח, וזה מותר לך תחילה. נמצאנו למדין שבין אם אני שם את הקרח בכוס ועליו אני שופך משקה, ובין אם אני שם את המשקה ועליו אני שם את קוביית הקרח, מותר בשתי הדוגמאות. יש שחולקים עליי, יש שסוברים שמותר רק לשים את המשקה ועליו להניח את הקוביית קרח. אבל להניח את קוביית הקרח ועליה לערות ולשפוך מהמשקה, זה כבר אסור. חולקים עליי, מי שרוצה להחמיר שישמע בכל החולקים עליי. דעתי לא משתנה, הלכה גם מבוררת אצלי משנים רבות, שמותר לשים קוביית קרח בתוך הכוס הריק, ועליו לערות מים ממקום אחר, משקה ממקום אחר, וזה לא נקרא בשם ממיס בידיים, כי רק לרסק אסור, אבל כשזה נמס מאליו, זה לא נאסר. יש לנו עוד דוגמה של שחיטה שהיא אסורה מהתורה, אבל היא לגמרי לא שייכת לכל מה שדיברנו עד הרגע. זו הלכה שנוגעת לכיבוס בשבת. מלאכת הכיבוס קרויה בלשון רבותינו בשם מלבן. הבגד היה מוכתם, על ידי ההשריה במים גרמתי לכתמים להיעלם. זו מלאכת כיבוס. מלאכת כיבוס אסורה מהתורה. אדם שרוצה להשרות בגד במים, שריעתו זהו כיבוסו ואסור מהתורה. רק להניח את הבגד במים, הוא יש לו קערה עם מים, הוא שם בתוכה את הבגד כדי שהכתמים ייעלמו במשך הזמן, בעוד שעתיים שלוש, זה נקרא בשם מחבס, שריעתו זהו כיבוסו. אדם שהלך ברחוב ביום גשום, בגדיו התרטבו והוא רוצה כעת לייבש אותם. הוא מסלק את המים מתוך הבגד, השחיטה של המים נועדה כדי להשתמש בבגד. השחיטה של הבגד אסורה מהתורה משום מלאכת מחבס. כי זו דרך של המחבסים, כך דרכם להיפטר מהמים. אמנם הוא לא צריך את המים, אבל הוא כן צריך שהבגד יהיה בלי המים. וכיוון שהשחיטה של הבגדים יש בה דין של מלבן, לא דומה לכבשים שדיברנו עליהם, שמותר בשביל להיפטר מהמים, השניצל להיפטר מהשמן, שם אני רוצה את המאכל ואין לי כאן שום איסור, כי הרי המשקה לא טבעי מתוכו, המשקה לא נועד לעשות שום פעולה, אלא בסך הכל אני רוצה להיפטר ממנו בשביל לאכול את המאכל. אבל כאן יש לי מטרה, אני רוצה ללבן את הבגד, אני רוצה שהבגד יהיה ראוי ללבישה. ולכן בגד שרטוב אין אפשרות להוציא מתוכו את המים, זה נקרא בשם מלאכת מלבן. הוא עדין גם אם נפלה איזה נקודה של רוטב מהמאכל על גבי העניבה, על גבי החולצה, הוא רוצה לנקות את הכתם הזה או על ידי מים או על ידי אבקה של נאמר טלק או כל מיני אבקות מהסוג הזה או אפילו אבקות אחרות או אפילו לשים מלח. איסור תורה יש כאן, זו מלאכת מחבס. אפילו שזה רק כתם קטן, אפילו שזה רק נקודה שבקושי מבחינים בה, אבל די בזה שהוא מתכוון לסלק את אותו הכתם, כבר הוא עובר על מלאכת מלבן. זאת אומרת, תכלית המלבן זה לנקות את הבגד. אם זו התכלית, גם בהוצאת המים מהבגד הוא עובר על איסור מלבן, וזה לא נוגע לאיסור שחיטה. מכאן, האיסור לא רק לגבי בגד, אלא לגבי כל מה שספוג בו מים. זה יכול להיות נייר, ויכול להיות ספוג, ויכול להיות כל מיני דברים שבתוכם יש מים. גם בהם יש מלאכת השחיטה, האסורה, כיוון שיש כאן את העניין של הוצאת המים מתוך המקום הספוג בהם. אבל פה אין איסור של מלבן. אני אתן דוגמה. יש לי מטלית שבה אני רגיל לנקות את השיש, את השולחן. המטלית הזו לחה, כדי שהיא תספוג לתוכה, תספח אליה, תספח ותגרום לכל הפירורים ולכל הלכלוכים לצאת דרך המשקה שנמצא בתוך המטלית הזו. אף אחד לא מקפיד שהמטלית תהיה נקייה. אף אחד לא רוחץ את המטלית והופך אותה להיות נקייה. היא רגילה להיות מתונפת, אולי אפילו קצת עם ריח לא נעים. לכן מלאכת מחבס, מלאכת מלבן לא שייכת כאן. מה כן? יש כאן איסור של שחיטה. במטלית כזו שאני לוקח ומשתמש בה ברפיון, עצם הנגיעה במטלית זה לא פסיק שלא מוכרח להיות שאני אשחט, מותר לי לחתך אילה לקחת את המטלית הזו ולהשתמש בה לניקיון של השיש והשולחן, אבל ברפיון. שעל ידי הרפיון זה לא פסיק שהוא לא לוחץ על המטלית, אז הוא לא מוציא ממנה משקה. מכאן אני לומד גם לגבי המגבונים. המגבונים האלה אף אחד לא צריך אותם לשימוש חוזר. זורקים אותם מיד לאחר השימוש. אבל אם אני אלחץ, זה פסיק רשה. אם אני אלחץ עליהם, אני אוציא את המשקה הספוג בהם, ואני הרי רוצה את המשקה הזה. הוא עוזר לי לנקות את המקום. ולכן, במגבונים, ולא משנה ממה הם עשויים, עם סיבים של בד או סיבים של נייר נטול עץ, או כן עם עץ, זה לגמרי לא משנה מה הרכיבים שגורמים למגבונים להיות טובים. בכל המצבים, המגבונים דינם לא יותר טוב מהמטלית שמכוונת לניקיון במטבח. המטלית הזו מותר להשתמש בה ברפיון, כך אותו הדבר גם לגבי המגבונים. מותר להשתמש במגבונים ברפיון. אדם שלוקח את המגבונים להשתמש לשימוש עצמי, מאוד קשה לו לשלוט על ידיו, וקרוב לוודאי שהוא יעשה בחוזקה, ונמצא שהוא סוחט, ולכן אסור. איסור דרבנן, אבל אסור. אבל לעומת זה, כשהוא מנקה את הילד הקטן, תינוק, או אפילו אדם אחר, יש לו לכלוך וקשה לנקות אותו ללא המגבונים, הוא לוקח, אדם אחר לוקח את המגבונים, ועושה ברפיון, ומשתדל ככל האפשר לא ללחוץ, ומעביר ראשון ראשון לאט לאט ברפיון, החומר שספוג בתוך המגבונים, יש בכוחו לנקות את המקום, אם זה זהה ואם זה לכלוך אצל התינוקות, מותר יהיה להשתמש במגבונים ברפיון, אבל אסור להשתמש במגבונים בחוזקה, או גם לצריכה עצמית, אין היתר להשתמש במגבונים לצריכה עצמית. אנחנו לא מבדילים בשום דרך שהיא, ממה עשויים המגבונים, בכל הצורות, אסור להשתמש בחוזקה, ומותר להשתמש בהם ברפיון. הלכה האחרונה, מרן מביא, הרם מרוטנבורג מתיר להטיל מרגליים בשלג, והראש היה נזהר. ההלכה הזו של הטלת מרגליים היא בעצם מלאכה שאין צריך לגופה. הוא רוצה בסך הכל להיפטר מהמרגליים. ובכל זאת הראש היה נזהר. מי שיכול להחמיר בזה תבוא עליו ברכה, אבל מי שלא יכול להחמיר בחוץ לארץ שהשלג נערם לגבהים, מותר לקחת איזה מגב או מגרפה מיוחדת ולפנות את השלג מהמעברים ואפילו לפזר מעט מלח כדי שלא יחליקו אנשים, שלא ייפלו, מותר לעשות כך בשבת. שבת שלום ומבורך לכל קהל המאזינים.
מוצש בקול חי, לאחר צאת השבת, בין קודש לחול. אלעד כהן עם מוזיקה, איחולים וחידודים תורניים. בעשר, שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
הוא יברך וישמור ויגדל את כל קהל המאזינים של קול חי.
וב-11, מוצש חי עם מנחם טוקר. שבוע טוב, מתחיל בקול חי.
רוצים ברכה מגדולי הצדיקים? זו ההזדמנות שלכם.
חייגו עכשיו ליד לאחים והעבירו את שמותיכם ושמות יקיריכם לברכה וישועה לגדולי צדיקי הדור שליטה. כוכבית 9234, כוכבית 9234.
יופי חמוד, איזה חיוך מתוק. עכשיו עם אמא, מיכלי ואבי, כולם ביחד חיוך גדול למצלמה? נהדר!
רוצים להנציח רגעים משפחתיים קסומים שישארו איתכם לאורך שנים? סימילק למהדרין במבצע מדהים. קונים סימילק למהדרין ויכולים לזכות בסט צילומים יוקרתי לכל המשפחה בשווי 1,000 שקלים. חמישה זוכים בכל יום. לפרטים חייגו 03-373-8888, כפוף לתקנון המבצע. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
מתלבטים היכן לעשות השתלות שיניים? בהראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים, תקבלו את הכתרים ללא עלות בסגירת תוכנית שתלים. לקבלת פרטים חייגו, כוכבית 3301, מוגבל ל-100 שתלים. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
יש הרבה דגים בים, על ספה יש רק של אלטמן. על ספה של אלטמן, כמוסות המכילות שמן דגים מרוכז בעשירות באומגה 3. קשה למהדרין, אלטמן, בריאות לכל שלב בחיים.
שמעת את זה יעקב? שברת לי את הלב.
רק לקוחות קבוצת ישראכרט נהנים ממבצע באופטיקה הלפרין. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-350 שקלים בלבד. פרטים באתר. תכלס, אין על ישראכרט.
עכשיו בלוטו 17 מיליון שקלים, ובדה בלוטו 34 מיליון שקלים. לוטו, מה יסדר לך את החיים?
ביקשתם, קיבלתם. מחירה נוספת במרכז הלוגיסטי של רשת ביתילי. ביום שישי הקרוב, בין השעות 9-2, עד 80% הנחה על רהיטים, שטיחים ופרקט עם פגמים קלים. רשת ביתילי, רחוב היסמין 37, אזור התעשייה אריאל מערב.
גם לך אמרו שכדי להתפרנס בכבוד צריך לעשות כמה דברים במקביל? אז אמרו. מרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר משלב את כל המסלולים להצלחה, פסיכותרפיה, ייעוץ ניסויים והנחיית הורים. בוא להפוך ליועץ רב תחומי ותהנה מליווי עד למציאת עבודה. לפרטים 03-6525-244 בחסות הקריה האקדמית אונו היחידה ללימודי חוץ.
מרכז הישגים, הצלחה שבאה מבפנים.
03-6525-244.
ליהנות מספר ביום ראשון או לעבור על כותרות העיתון? בחרי מה שתרצי, העיקר שתפרגני לעצמך. לדעת לפרגן לעצמך. יופלה, למהדרין יש תנובה.
109, למה לשלם יותר? אופטיקה 109, רבי עקיבא 37, בני ברק.
לילדים רבים בישראל אין אבא או אמא שיחבקו אותם וידאגו להם. בבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית דואגים למלא לאותם ילדים יתומים את החסר הגדול עד כמה שאפשר. בארוחת צהריים חמה, עזרה בשיעורי בית, ביגוד הנעלה ועוד. בתרומה שלכם יצטרף עוד ילד נזקק אל בית התמחוי. חייגו עכשיו ועזרו לנו לשמח אותם. כוכבית 9171, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמות.
עכשיו כשהילדים חוזרים ללימודים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה לכם הנהגים להעד בקרבת בתי ספר, גנים ושכונות מגורים.
אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
חמול, חמול, אולי נהי.
חדשות כל חי, השעה 10.
בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. שבוע לאחר תחילת שנת הלימודים במוסדות החינוך, למעלה מ-35 מוסדות חינוך בבית שמש נמצאים ללא הבטחה. כך נודע לכתבנו לענייני משטרה בנצי לייזרוביץ'. הורים זועמים על התנהלות העירייה סיפרו לכתבנו כי אינם מבינים איך פותחים את שנת הלימודים ללא הבטחה במוסדות החינוך. מעיריית בית שמש לא נמסרה תגובה, ובמשטרת ירושלים נמסר כי הבטחת מוסדות החינוך וההחלטה בהצבת המאבטחים הינה של הרשות המקומית. נציגי הסיעות החרדיות, יחד עם מהנדסים מטעמם, ייפגשו בשבוע הבא עם נציגים ממשרדי העבודה, התחבורה והרכבת לבחינת היתרים שנתן השר חיים כץ לעבודות בשבת. גורמים ביהדות התורה אמרו לעיתון הארץ כי יש יחסי אמון עם השר חיים כץ, שהבהיר כי העבודות צומצמו למינימום, והעבודות שהתבצעו בשבת מוגדרות עבודות החזקה קלות ודחופות ולא בעבודות תשתית, ומרבית השותפים בעבודות אינם יהודים. קוריאה הצפונית הודיעה הבוקר רשמית כי ביצעה הלילה ניסוי גרעיני נוסף, חמישי במספר וחזק ביותר שעשתה עד היום. בעקבות הניסוי הורגש רעש אדמה בעוצמה של 5.3 בסולם ריכטר. נשיא ארצות הברית ברק אובמה אמר כי הפעולות הפרובוקטיביות של צפון קוריאה